שלום וברכה לכולנו, אנחנו בשעה טובה, בערב ראש חודש, אב הרחמן, כפי שנהוג לומר אצל יוצאי מרוקו, חודש אב הרחמן, אצלנו אשכנזים לומר מנחם אב, אז בעזרת השם היום כ"ט בתמוז, השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של סבתא שלי, היקרה ואהובה סבתא דבורה, בת משה מרדכי והודל, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, שהיום כ"ט בתמוז זה יום הסתלקותה. אז בשעה טובה אנחנו ממשיכים לעסוק בתורתו המתוקה מדבש ונופל סופים של סנגורן של ישראל רבנו לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו מגינה עלינו. ורב לוי יצחק הקדיש המון מכתביו, חלקים ניכרים ונבחרים, לעיסוק באבלות החורבן, בטעמים לאבלות, ממגילת איכה, בכמה מקומות שונים, גם ברצף הפרשיות בין דברים לבין ואת חנן, גם בחלק בפרקי אבות, גם חלק מהקדושות, וגם בספר הפחות מוכר שנקרא שמועה טובה. שמועה טובה זה בעצם רשימות שרב לוי יצחק רשם על עצמו, על התורות, שהוא שמע ממורו ורבו, המגיד גאון ממזריץ', זכותו מגנה עלינו, שם הוא למד אצלו וקיבל ממנו הרבה, וזה הדרשות מהשנים היותר מוקדמות, בהם הוא שימש כרב, כמר הדיאטרה, והוא מביא את זה בשם הרב המגיד, אז נשתדל ככה לעיין בכל הדברים. אני לא יודע אם נצליח שזה בצורה יומית, אבל נשתדל שלפחות מדי יום-יומיים נעשה איזושהי הקלטה, ככה שנזכה עד תשעה באב לפחות ל5-6 מפגשים, ככה מקוונים הקלטות. אז בעזרת השם, את הקטע הבא הכיר לי ידידי יקר רב יובל, השם יזכהו וחייהו, נשלח לו רפואה שלמה. והקטע הבא שנלמד הוא בעצם קטע תשתיתי. בו רבנו סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק בן שר הסשה, זכותו מגינה עלינו, מסביר למה בכלל צריך להתאבל. מה הרציונל של האבלות על החורבן? והקטע הזה מובא בקדושת לוי לפרקי אבות, למשנה באבות פרק ה' משנה ה' פרק ב', סליחה, אבות פרק ב' משנה ה', על המשפט לא הביישן למד. מה הכוונה לא הביישן למד? אומר רבנו, זכותו מגנה עלינו, הנה היית במסכת תענית דף למד עמוד ב', כל המתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתה. כן, ומה ההמשך של הדברים? כן, אבל מגיעת הגמרא, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, עשיסו איתה מסוף כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. אומר כך רבנו, ולכאורה יפלא המאמר הזה, עתו מי שעובד את השם כל ימיו, אחי לריק יהיה כל עמלו לעתיד, ויהיה מושלל מכל טוב שיהיה לעתיד אשר זהו תכלית השלמות. מה, מי שעובד את השם כמו שצריך, פשוט לא יתאבל אל ירושלים, הוא מניח תפילין, הוא מעוטף בציצית, 100 ברכות בכל יום, כל מה שאפשר לעשות בין אדם לקום, בין אדם לחברו, מה, אז הוא לא יזכה לכל השלמות? ואז פה בעצם רבנו מתחיל להסביר, אמנם יש להבין עניין האבלות, שעל שלושה דברים יש להתאבל, על חורבנו, על חורבן הבית, ועל ירושלים, ועל גלות ישראל. עכשיו הוא אומר, הסביר רבנו, למה צריך להתאבל שלושת הדברים, חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים וגלות ישראל. הוא אומר ככה, והנה, ויש שני אופנים בבחינת האבלות. כלומר, יש שני טעמים, או שתי צורות שונות, איך ולמה להתאבל על חורבן הבית, ירושלים וגלות ישראל. אופן אחד על דרך הפשוט. כי כאשר היה בית המקדש קיים, וציון ירושלים על מכונו, וישראל היו שרויים על אדמתם, היינו בתכלית המעלה והגדולה, והשפעת כל הטובה שהיה נשפע על כל העולם, היה נמשך על ידי תפילתנו בעבודת הקודש בבית המקדש, ועל ידי מעשי הקורבנות וכו', ואתה חסרנו מכל אלה, ונשארנו דלים וריקים ובזויים ומושפלים וכו'. כלומר, הטעם, הסיבה הראשונה, למה אנחנו אבלים על החורבן? זה סיבה גשמית. כלומר שבעקבות החורבן אנחנו עכשיו חסרים את תכלית המעלה שהיינו בה, את כל השפע הגדול בגשמיות וברוחניות. אנחנו אומר פה, והשפעת כל הטובה שהנשפעה לעולם, שהכל בזכות הקורבנות בית המקדש, ועכשיו בעקבות החורבן נשארנו דלים וריקים ובזויים ומושפלים. כלומר שאנחנו אבלים על החורבן מהטעם הראשון, זה טעם גשמי. על החוסר בגשמיות, והסיבה לאבלות זה הבאסה שיש לנו, כלומר החיסרון שיש לנו במציאות הגשמית בעקבות החורבן. אבל הטעם השני לחורבן זה טעם עליון יותר, זה הסתכלות גבוהה יותר, שזה בכלל לא קשור להיעדר הגשמי שבו אנו נמצאים היום, ביחס למעלה הגשמית הגדולה שהיה בית המקדש קיים. אלא, אומר רבנו כך, באופן השני, להמשכילים. כלומר, מדובר פה על טעם גבוה יותר של אבלות, אבל המשכילים. משכיל, הכוונה מי שמתבונן ומשכיל, כלומר עובד השם בצורה תבונית ועמוקה יותר. והאופן השני של האבלות למשכילים, שאנחנו מתאבלים על גלות השכינה. היינו כי בזמן שהיה בית המקדש קיים, וירושלים על תילה, וישראל שרויים על אדמתם, היה התגלות אלוקים, והיה ביכולת לעבוד עבודות הקודש. אז היה בכוחנו להמשיך גילוי אלוקות, ולהיות בתכלית הביטול לפני השם והדר גאונו, ולעבוד אותו בשמחה וטוב לבב מרוב כל במצוות ומעשים טובים, וכי השגנו גדולת הבורא ברוך הוא, ורוממות עצמותו על ידי התגלות אלוקות שהיה בבית המקדש, כמו שהיית, צמצום שכינתו וכולי. כן, זה הכוונה למה שמובא בתנחומה, פרשת ויקל, אף על, אני מכיר את התנחומה, אף על פי שכתוב, וכבוד השם עלה את המשכן, אף על פי כן עודו על ארץ ושמיים, ולא תאמר שצמצם הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוך המשכן, אלא אף בתוך הארון שעשה בצלאל, צמצם שכינתו, שנאמר, הנה אהרון ברית, אדון כל הארץ, וכולי. אבל, שממשיך לדבר בלבי יצחק, אבל אתה בחורבן בית המקדש, ירד בחינת מלכותו, ונתלבש בלבוש שק, שהוא בחינת גלות השכינה, שהוא כנסת ישראל. וגם צריך להתאבל על מניעת והסתלקות העירה והביטול לפני השם כנ"ל, שהוא בחינת ירושלים ירא שלם. כלומר, הסיבה השנייה למה אנחנו מתאבלים זה בגלל גלות השכינה. בגלל חסרון ההתגלות האלוקית. כלומר, אנחנו לא מתאבלים בגלל ההיעדר שנגרם לנו, ההיעדר בגשמיות של שלטון ישראל וכל הטובות שנשפעות עולם בפרנסה בעקבות הקורבנות ועניין שהקרובים מעורים זה בית המקדש, אלא הטעם השני של האבלות הגבוה יותר זה ההיעדר הרוחני, ולא בגלל המשבר הכלכלי לאומי גשמי בעקבות החורבן, אלא בגלל היעדר גילוי האלוקות בעולם, גלות השכינה שיותר קשה לגלות ולזכות לגילוי אלוקות בעולם. ועל זה ממשיך עכשיו אומר, אוקיי, אז הבנו, יש שני טעמים, שתי סיבות, למה להתאבל על חורבן, ציון, ירושלים, בית המקדש וגלות השכינה, וגלות ישראל. אחד, סיבה גשמית, ואחד, סיבה פנימית עליונה יותר של גלות השכינה. אבל עדיין, אבל למה צריך להתאבל? מה אני מרוויח? מה ההיגיון בלהתאבל? פה בעצם הוא מסביר כך. והנה עיקר עניין האבלות. כלומר, למה אנחנו בכלל צריכים להתאבל? והוא בכדי לעורר את עצמנו באבלות ומרירות לב, להזדקח את גופנו וגשמיותנו. כי כאשר אנחנו מזכירים ומסתכלים על גודל ההתגלות שהיה בזמן שהיה בית המקדש קיים, וגודל יקר תפארתנו, אזי במסתרים תבכה נפשנו, ודאבה ליבנו על היעדר גילוי לקותו וכו'. ובזה אנחנו מזדקחים, כלומר זה שאני זוכר את היעדר גילוי האלוקות, זה מזכך ומקדש ומתאר אותי. ולכן, כאשר יגיע את פקודתנו לטובה, כלומר שתהיה הגאולה, ויקבץ נידחנו בביאת משיחנו במהרה בימינו, אזי נהיה אנחנו, כלומר אלו שהתאבלו על החורבן, ראויים לקבל גודל מתיקות, ידידות וערבות, התענוגים שיתגלה בעת ההוא. ואם לא היינו מתאבלים, אני אוסיף בסוגריים, בזמן החורבן, ואם לא היינו מתאבלים על כל הנעל, אזי שכחנו על כל הטוב, ולא היה ביכולתנו לקבל אחר כך הערת אור התענוג הגדול, כמו שנאמר, עין בעין יראו וכולי. כי מרוב חומריותנו וגשמיותנו לא היינו רואים לכך. זה בעצם מסביר את הגמרא בתענית דף למד, שקראנו ברישה של הדברים. כל המתאבל על ירושלים, אז מתוך כך הוא זוכה ורואה בשמחתה. אבל מי שאינו מתאבל, אז הוא לא הופך להיות כלי קיבול, לקבל אחר כך הערת אור התענוג הגדול, כמו שנאמר, היי ביי נראו. ועכשיו הוא יסביר את זה על דרך משל. והוא על דרך משל, כבן המלך, אשר היה תמיד אצל המלך, וראה גדולות המלך והדר גאונו, והורגל תמיד בתענוגי ותפנוקי המלך, ופעם אחת חטא להמלך, וציווה להרחיקו ממנו, והיה חסר מכל התענוגים שהיו לו מקדם, עד שבהמשך הזמן הורגל במאכלים פשוטים וגסים, וכמעט ששכח על כל הטוב שהיה לו. אמנם כי בן חכם היה, וידע בנפשו כי לימים יסלח המלך אבונו וישיבנו על כנו, כי המלך הוא חנון ומרבה לסלוח, אז אמר בליבו, אם לא אזכור את הטוב וכל התענוגים ורוב גדולות המלך, אזי יהיה הכל נשכח ממנו, ומצד ההרגל יתגשם, ויהיה טבע אצלו בזולת ויעדר התענוגים. איך יהיה יוכל אחר כך לקבל גודל התענוגים להשיג גדולות המלך, כן? כי המעבר הזה בין 0 ל-100, אז הוא אכן גם עכשיו שהוא בגלות, הוא צריך להכין את הכלי כדי שהמלך יתגלה, יהיה לו כלי לקבל את כל הטובות של המלך. לכן להתחכם לשיט עצה בנפשו, לזכור תמיד ולהתבונן בגדולות המלך ולהתאבל ולצער על גודל רוב התענוגים שהיה לו, ואתה נחסר מכל אלה, ובזה יזדכך עצמו, וההרגל לא פעל אצלו, כלומר זה שהוא כבר מרוחק מהמלך, שהוא לא בארמון, לא פעל אצלו שיתגשם, כלומר שיתגשם ויהיה נעשה כמו טבע אצלו בזולת התענוגים, בלי התענוגים, כי תמיד לא שר משכלו ודעתו להתבונן תמיד על זה, וכאש תמיד תוקד בליבו, מתי יבוא ויראה פני המלך ולהתענג בכל התענוגים. כלומר, שאני מתאבל עכשיו, אני מתאבל על המצב, כלומר, על זה שאני מתאבל, אני זוכר מה המצב הטבעי שהיינו בבית המלך, שהיינו סמוכים על שולחנו של המלך, מה הייתה הטובה הגשמית והרוחנית. ואם אני מרגיל את עצמי עכשיו בגלות, בהיעדר, ולא שם ליבי, מה זה אבלות? כלומר, אני מנסה לדמיין ולהיזכר מה היה, ואיזה מעלה רוחנית היה, ואז שנזכה למעלה הרוחנית, אני אוכל להשתלב בה, אני אוכל להיות כלי קיבול, לאכול מפעל שבוע מטובה כמו שצריך. אבל אם אני לא מתאבל על ירושלים, אז אינו זוכר בשמחתה, כלומר, שנזכה לשמחה בגאולת ירושלים, אז לא נבין את זה. לא נהיה כלי קיבול לקבל את השפע שהיה אז. מסביר עכשיו רבי יצחק את הנמשל, כמו כן מובן העניין, שעל ידי שאנחנו מתבוננים בגדולות השם, ומתאבלים תמיד על גלות השכינה כנ"ל, ועל יראה הילאה יראת בושת שהוא ירא שלם, מבחינת ירושלים שהיה לנו. בזה אנחנו מזדככים את עצמנו מגשמיותנו וחומריותנו, שיהיה בכוחנו להיות ראויים לקבל גודל גילוי אלוקות ורוב התענוג והבהירות, שיהיה לעתיד כמו שנאמר, וראו כל בשר יחדיו, כי כן, וניגע כבוד אדוני וכל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר, עין בעין יראו, ויאמרו, הנה לו כל זה כבן ושאלו, וכולי וכולי וכולי. נגיד לה ולשמחה בו. כמו שאמרו חז"ל בנדרים דף ח עמוד ב', לעתיד יוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הארתיקה, צדיקים נתרפאו ורשעים נידונו. כן, הגמרא שם אומרת, אין גיהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה וכולי. כלומר, לעתיד לבוא, גן עדן, גיהנום ושמש. מי שהוא צדיק הוא נהנה מהשמש, ומי שהוא לא, אז הוא סובל מהשמש. כמו שאומרים בשם הרב שך זצל, בשם אחרים, שמה זה, אין בעולם הבא, אין גן עדן, אין גיהנום. סטנדר עם גמורה, כן, סטנדר עם גמרה. יש כאלה שבשבילם זה גן עדן, ויש כאלה שבשבילם סטנדר עם גמרה, זה גיהנום, כל אחד, לפי מה שהוא עשה בעולם הזה. פירוש, כי הרשעים, אשר בזמן החורבן, אני מוסיף, בזמן החורבן, הגלות והאבלות לא הורגלו. הם לא הורגלו להתבונן בגדולת הבורא ברוך הוא כל ימי הגלות, ולכן, ולא יזדקחו את נפשם. כלומר, הנפש שלהם עכשיו היא לא כלי קיבול הגאולה. לכן, רוב חומריותם וגשמיותם לא יוכלו לקבל רוב התענוג וגודל הבהירות שיהיה מהתגלות אלוקות. ולכן יהיה להם כיליון ואבדון בזמן הגלות והשמחה, כי זה משהו רוחני, אבל אין להם שום כלי קיבול הרוחניות. אבל לא כן הצדיקים שיזדקחו את נפשם, אשר מתבוננים תמיד בגדולות הבורא ברוך הוא, מתאבלים תמיד על גלות השכינה, ומצפים ומחכים ומשתוקקים על ביאת משיחנו, במהרה בימינו שיתגלה כבוד השם. לכן בבוא עליהם אור השם ובבהירות השם, אשר זה משתוקקים, יתרפרו ויתענגו מזה. הנושא הזה מזכיר לי לפני הרבה מאוד שנים, סדר גודל של 18, 19, 20, 20 שנים בערך, אני זוכר, שמעתי שיחה, הייתי בשירות אצל הרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, ושמעתי ממנו שיחה בהקשר אחר. הוא דיבר על ההכנות שאדם עושה בעולם הזה לקראת היציאה שלו מהגוף, שאז בכלל לא, הגוף הוא מצמצם. אבל כשאדם הנשמה יוצאת מהגוף, אז יש לה כלי קיבול הרבה יותר גדול כדי להשיג את האלוקות. ואז הוא סיפר סיפור, הוא לא ציין את הדמויות, אבל היום אני יודע שמדובר בחידושי ערים, רבנו יצחק מאיר אלתר מגור, מייסד חסידות גור, שהוא בעצם אחד הפעמים צריך דחוף להגיע לקוצק, לגיסו, מורו ורבו, הרבי הקדוש מקוצק, קוצק הרבי, והוא נסע עם העגלון, ופתאום ביום שישי, זה היה יום שישי בצהריים, ופתאום הוא קולט שהעגלון פתאום מצא, הוא שאל אותו מה קרה, הוא שמחה מה זה עושה, אומר, תקשיב, יש פה עלייה גדולה, יש עכשיו חמסין גדול, חמה יצא מן הרתיקה, הסוסים לא מסוגלים, הם חייבים לנוח ולשתות, אומר לו, תקשיב, אבל שבת עוד מעט, אני חייב להגיע לשבת. הוא אומר לו, תקשיב, אם אנחנו ניתן עכשיו רייס והסוסים, בסוף הסוסים יגיעו לקוצק, אבל הסוסים ימותו, וזה הפרנסה שלי, מה שנקרא, זה המונית שלי. אם לא יהיה לי פרנסה, אני אמות ברעב. הוא אומר לו, תקשיב, אתה תזכה את הרבים, זה ממש חשוב לעם ישראל שאני אגיע לקוצק להיות עם הרבה, ואני אתן לך פיתקה. אומר לו, מה תיתן לי בפיתקי? אומר, זה צטה לך, זה פתק ממני, שתגיע אחרי 120 שנה למטיב תדרכיה, שיפתחו לך כל השערים ותזכה לדרגות הגבוהות ביותר בגן עדן. העגלון אומר, אמנם הוא בלגול, העגלון, כן, הוא לא יודע שזה תמיד חכם, אבל מי לא רוצה את המקום הכי גבוה בגן עדן? אומר, עשינו עסק, חידושי ערים, כותב לו, פיתקי, צטה לך, שיפתחו לו כל שער בגן עדן. העגלון שומע, ישר משלב להילוך חמישי, שם רייס, והסוסים מגיעים, ממש מגיעים ככה 5 דקות לפני כניסת השבת, חידושי ערים בבסות ושמח, רץ למקווה ולבית כנסת, אבל במהלך השבת כמובן הסוסים התאמצו יותר מכפי יכולתם והם מתו. ובעקבות זה לעגלון הבעל עגלה לא הייתה פרנסה, ובסוף הוא מת ברעב. אבל על חשש, יש את הצטלח, יש את הפיתקה, שמה אומר, נפתח לו כל שערי גן עדן, והוא מגיע לגן עדן, הוא רואים שם בכל זאת בעל עגולה, כן? בכל זאת מה שנקרא נהג מונית, בעל עגלה, לא תלמיד חכם, לא מיני ולא מציאותיו, הוא רואה פתאום את הפתק, חידושי ערים, כן? שעל פיו יישק דבר, הוא פוסק בתחתונים ובעליונים, אמר לפתח כל שערי גן עדן, אז ישר נותנים לו חברותה עם מוישה רבנו, יושב עם מוישה רבנו ללמוד בסודות התורה, אבל אחרי כמה דקות הבעל עגול אומר, מה, זאת תורה וזה שכרה? כאילו משתם, הוא לא מבין כלום מה שרבנו אומר. הוא אומר לו, לא, מה זה? אז אומרים לו, בבקשה, לך למטיבתא של רבי עקיבא, ותלמד שם בדיוק מסכת יבמות. רבי עקיבא מלמד מסכת יבמות, כן, על צרה וצרת הצרה, והכל דברים נפלאים, אבל הוא משתעמם, מה זה? אני לא יודע מה עושים פה, זה גן עדן? אז הביאו אותו בסוף, מה? לך למטיבתא של מרן הבית יוסף, המחבר, שהוא מלמד עכשיו הלכות שבת בגן עדן, עם הראשונים ועם האחרונים, וההלכות שהוא פסק, ועמודי הוראה, אבל הוא משתעמם, ובסוף מה עשו? בסוף נתנו לו עגלה עם סוסים שלעולם לא מתעייפים. והוא ככה הבעל עגלה משוטט בין כל העולמות העליונים, עם עגלה עם סוסים שלא מתעייפים, בשפה המודרנית, רכב של ההורים עם דלקן על העבודה. כן, לצורך העניין. והסיפור הזה, סיפור חביב, אומר רב שטיינזלץ, והוא צודק, זה סיפור מאוד 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 עצוב. רוצים לתת לאדם לפתוח לו כל שערי גן עדן, חברותה עם מוישה רבנו, ללמוד יבמות עם רבי עקיבא, ללמוד הלכות שבת עם מרן המחבר בית יוסף, שולחן ערוך, אבל הוא בעל עגלה, אין לו שום כלי קיבול לשבת בשיעור תורה, בשיעור כזה או שיעור אחר, כי בעולם הזה הוא היה בעל עגלה, הוא לא עולם התורה, אז הוא לא יכול להעריך את הטובות הרוחניות של גן עדן, אז במקום לזכות לדרגות הכי גבוהות, נותנים לו רכב עם דלקן, והוא מבסוט, וסיפור עצוב. אומר פה קדושת לוי, סנגוריה של ישראל, האבלות על החורבן שלנו, הופכת אותנו לכלי קיבול, כדי שנהיה ראויים לכל הטובות, הנמשכות והנשפעות לנו בעתיד, ולכן כל המתאבל על ירושלים זוכר בשמחתה, כי אם הוא לא יתאבל על ירושלים, אז הוא לא יהיה כלי קיבול לשמחתה ולגאולה השלמה. וזה נסיים עכשיו בדברי הסיכום של רבנו, וזהו כוונת חז"ל, כל המתאבל וכולי. היינו שתמיד הוא על זיכרונו, הוא מתבונן ומסתכל בגדולות הבורא ברוך, הוא מתאבל לגלות השכינה, והבחינת עירה הילאה, עירת בושת, ירא שלם, מבחינת ירושלים, והזדכך את נפשו כנעל, זוכה ורואה בשמחתה, כי יהיה כלי ראוי לקבל התגלות, אלוקות, ורוב התענוג, וגודל הבהירות. וכל מי שאינו מתאבל על ירושלים, אינו זוכה ורואה בשמחתה, כי מחמת שנשתכח ממנו גדולות הבורא ברוך הוא, וגודל התענוג מזה, ולא מזדכך נפשו, לכן מרוב חומריותו וגשמיותו, לא יהיה בכוחו לקבל התגלות, אלוקות, וגודל התענוג והבהירות. לכן כל איש שחרד לדבר השם ואשר יראת השם נוגע בליבו יראה להתאבל על חורבן בית המקדש ועל גלות השכינה ועל ירושלים ירא שלם ירא הילאה יראת בושת ויסור מסווה הבושה מעליו שלא יתבושש מפני המלעיגים עליו מה אתה יושב בערבית של תשעה באב על הרצפה מה אתה בוכה בקריאת מגילת איכה מה אכפת לך כי זה בושה חיצונית, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש בושה הילאה, יראת בושת וכולי, כן, לעומת זאת יש בושה חיצונית, ואנחנו יודעים שבלב יצחק היה אות ומופת לאדם שלא אכפת לו מה יגיע בבית כנסת, שהיה שמח ומשתגע מרוב קדושה ושמחה, והיה בוכה מרוב כאב על גלות השכינה, והסיפורים ככה, מה שנקרא, הסיפורים לעשרות בכל הספרות החסידית. אך כל איש מישראל לא יהיה חס בשלום בושה זה, כי זה יבטל אותו, אם הוא יתבייש, זה יבטל אותו ממצוות השם חס ושלום. וזהו כוונת חז"ל, ולא הביישן למד. דהיינו, כי מי שיש לו בושה חיצונית חס ושלום, לא יכול לעשות מצוות השם. אמנם יהיה לו בושה מהשם והדר גאונו שהוא בקדושה, ויזכה שיעלה ויבוא למדרגת עירה הילאה, שהוא יראת בושת ירא שלם, לעלות לתם ירושלים, ברינה במהרה בימינו, אמן ואמן. ובעזרת השם הפעם הבאה, אני מקווה שנלמד עומד ראשון מגילת איכה, או מהדרושים של המגיד ממדרש בשמועה טובה, שם הוא מפתח את העניין הזה. אז למדנו היום למה צריך להתאבל על חורבן. אנחנו צריכים להתאבל על החורבן כדי להיות כלי לגאולה, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.